אנחנו אומרים שלום לפני הכל לדליה וירצברג רופא. שלום דליה.
שלום קרן.
פעילת זכויות אדם ומתמודדת נפש.
נכון.
ואת באה לסיפור הזה גם מהמקום של פעילות ארוכת שנים וגם מהמקום של החוויה האישית שלך.
בהחלט.
שאיך היא הייתה?
איך היא הייתה? היא הייתה טראומטית. אני חייבת לחלק את זה, אני עברתי ארבעה אשפוזים, השניים הראשונים לא היו טראומטיים במיוחד, כי הם היו במחלקת נוער, אבל אני מדברת על שני האשפוזים האחרונים, שאחרון שבהם היה לפני כמעט 20 שנה, והם היו טראומטיים לגמרי.
כי מה פגשת שם?
פגשתי שם, אני לא יודעת איפה להתחיל האמת. בכלל, לעלות לשידור, את יודעת, אבל...
אנחנו פה בשביל להקשיב לך, זה בסדר. תחשבי שזה רק את ואני.
אוקיי, אוקיי.
זה משחרר.
כן. אוקיי, אז... אני יכולה להקריא קטע קצר?
כן.
אוקיי, כי אני פשוט סיכמתי את זה במשהו שכתבתי לא מזמן, וזה יהיה הכי, כאילו, חשבתי על כל מילה שכתבתי שתהיה מדויקת. אז הנה, אני כתבתי את זה, אגב, הביקור בסוטריה, שאחר כך נדבר עליה.
שאחר כך נדבר גם עליה, אחד מהאופציות החדשות, מהיוזמות החדשות.
אז נכון, אבל רציתי להגיד מה בעצם קרה לי כשהגעתי לשם. הסברתי שבעצם כבר שנה המקום פתוח ועוד לא הייתי שם למרות שרציתי נורא לראות, ואז הבנתי שהייתה איזושהי סיבה לעיכוב, לא מודעת, כי עם כל העושר על הקיום של מקום כזה שבאמת היה מצאת נפש, כל כך חיכינו לו וכל כך רצינו לקום מקום כזה, חלופה כזו, לא יכולתי להימנע מתחושות קשות של כאב עכשיו אני קוראת. נזכרתי בשני האשפוזים האחרונים שלי במחלקה 3ב באברבנל, האחרון ביולי-אוגוסט 1998. השמש יקדה על גג האסבסט. היינו 5 בנות מיוזעות בחדר קטן שכולו מיטות. ללא מיזוג ואף ללא מעבררים. ללא תאים נעולים לחסון ציוד אישי. הכל נראה בלוי ומכוער, לא נקי ומוזנח. עזובה. אינסטלציה שבורה והצפות קבועות. המקלחות במחלקה 3ב באברבנל לא היו בחדר רחצה נפרד, אלא בחלל הכללי. כשאנשים התקלחו, לא תמיד הקפידו על דלת סגורה בין האגפים ועל הצוות הפרגודים כך שיסתירו באמת. וגברים היו מתהלכים לעתים מסביבנו, מביטים בעומנו.
על זה אנחנו מדברים על הברבנל?
האוכל, כן, על הברבנל. האוכל היה דוחה, ואיצו בנו לרדת לאכול בקומת הקרקע, כאילו היינו עדר עיזים. אנשי הצוות היו קרים וקשוחים. לא זוכרת שחייכו. 3 שנים אחר כך חייכה אליי מישהי כזאת בכנס מקצועי ושאלה אם אני זוכרת אותה. חבל שלא אמרתי לה שאי אפשר לשכוח מישהי שהתלוננת בפניה בבכי על תקיפה מינית, והיא אף לא הרימה את מבטה מהמחברת. על מגע יד רך ודאי אין מה לדבר, אבל ראיתי שמחטיפים מכות לאחרים. אחי נחרט לי מוכה אחד שלא השתולל או היה אלים, אלא סרב לשתף פעולה, או שהוא, אני כותב סרב, אבל הוא פשוט לא היה מסוגל לשתף פעולה, ולא זז ממקומו למרות דרישות. הוא חטף את המכות בפסיביות גמורה, והמכה נראה כאילו הגיע לפורקן. מחזה בלתי נשכח. טוב, זהו, זה פחות או יותר.
ומתוך המקום הזה, את נאבקת כבר שנים כדי שזה ייראה אחרת. איך זה צריך להיראות?
האמת, כמו שראיתי בסוטריה.
אז בוא נגיד שלום לדניאל לואיס, פסיכותרפיסט מצוות ההקמה והניהול של בית סוטריה.
בוקר טוב, כן.
שלום דניאל, נגיד שלום גם לדוקטור דידי ישראלי, מנהל המערך הפסיכיאטרי בבית החולים קפלן.
בוקר טוב.
ושלום ליעל עדן ברוך, דוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מייסדת בית של תקווה.
בוקר טוב.
כל אחד מכם במקום שלו מנסה לבנות, אתם בסוטריה כבר בניתם, דוקטור ישראלי אתם עוד לא, אתם בדרך, ואת יעל גם, אתם...
אנחנו פתחנו את הבית.
פתחתם, בדיוק כבר פתחתם. נכון. מנסים לבנות מודל אחר להשפוז פסיכיאטרי שלא יראה כמו מה שדליה תיארה. עכשיו אני רוצה להוסיף פה, דליה תיארה חוויה טראומטית מאוד, עלו כאן בחודשים האחרונים כמה וכמה פעמים מרוענים, שלא דיברו, זה לא היה מכות, זה לא היה קשירות, זה לא היה התאמרות, זה לא היה התעללות, זה היה פשוט שימום אינסופי. אפתיות מוחלטת וחוסר עניין של הצוות במטופלים, חוסר מס והיעדר טיפול. פשוט שהייה. הגעת למחלקה, כן? מנסים אולי לאזן אותך בתרופות, באים בבוקר, בודקים מה איתך, בודקים בצהריים, בודקים בערב, אבל בעצם לא קורה איתך כלום. וזה בלי לדבר גם על הצד הקשה שקורה פעמים רבות מדי של קשירה, בידוד, וגם התאמרות והתעללות במקרים קיצוניים. אז דניאל, אני אתחיל איתך, כי המודל שלכם כבר בית לגברים שנפתח בספטמבר שנה שעברה, ובית לנשים שנפתח לפני חודש וחצי. מה זה אומר? מה קורה שם בעצם?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו מנסים לייצר איזושהי אווירה שבתוכה החוויה הסובייקטיבית של הדיירים, אנחנו קוראים להם דיירים ולא חולים או מטופלים, היא שהם נמצאים במקום שבו יש להם חוויה שהם מוגנים ומובנים. מוגנים במובן של להיות באיזשהו מרחב שמרגישים בו בטוח, שנעים להיות בו, אנחנו מציעים סביבה ביתית, חמה, אוהדת, בלי חוקים נוקשים.
אני הולכת צעד אחד אחורה, למה מגיעים אליכם? באיזה מצב מגיעים אליכם?
אנשים, אפשר להגיד שברוב המקרים, האנשים שמגיעים אלינו, אם הם לא היו מגיעים אלינו, הם היו מגיעים לאשפוז במחלקה פסיכיאטית, זאת אומרת שהם נמצאים במצב של מצוקה או משבר נפשי קשה.
אוקיי. כלומר,
אנחנו בעצם מציעים איזשהו נתיב אחר שבתוכו קורה משהו שהוא קצת שונה ממה שקורה במחלקה. אנחנו מספקים סביבה שהיא ביתית, חמה, אוהדת, בלי חוקים נפשיים. יש איזשהו אין שום אלמנט של כפייה.
אני אתגר אותך, אוקיי?
אין הפרדה של מטפלים ומטופלים, חולים ובריאים.
ומטופל מתחיל להשתולל. מה עושים?
קודם כל אנחנו מדברים איתו, מנסים להבין מה עובר עליו. נותנים לו איזשהו מרחב להיות בתוך החוויה, כל עוד הוא באמת לא פוגע באחד. והרבה מקרים, התוקפנות או האלימות, נגיד, של אנשים שנמצאים במצב סוער, זה באמת איזשהו חוויה של השתלשלות של חוסר הקשבה או תשומת לב. וכבר מראש אנחנו מנטרלים הרבה פעמים ככה חוויות האלה, בגלל שהבסיס של הטיפול לצורך העניין בבית הוא של הקשבה של הצוות.
כלומר,
דרך אגב, הוא לא צוות של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, הצוות ליבה שלנו זה מלווים, שהם צוות מדהים בשני הבתים, עם לב גדול וראש פתוח, שיודע לחבר.
שאיך גיבשתם אותה, איזה הכשרה בעצם יש להם?
ההכשרה שלהם היא, חלקם סטודנטים לפסיכולוג ועבודה סוציאלית, חלקם הם אנשים שעברו בעברם משברים נפשיים, חלקם הם גם דיירים לשעבר בבית. המכנה המשותף זה שהם יש להם יכולת הכלה ורגישות, יכולים להתחבר לאנשים בגובה העיניים, יכולים להבין את מה שהם עוברים בלי שיפוטיות ובלי תיוגים, רק עם הרבה סקרנות וכבוד. ומה שקורה שכשהם מבינים את המצוקה בהקשר גם של מסיבות חיים ולא מסתכלים על זה רק כסימפטומים או החמרה של מחלה כזאת או אחרת, אז גם מגלים שלכל אחד יש סיפור חיים, שיש פה טראומה, איזושהי חוויה של הזנחה או קונפליקטים. אנחנו ככה מייצרים איזשהו בסיס של הבנה ואמון שהכל המוביל בתוך כל התהליך הזה זה הדייר עצמו, ואנחנו מצטרפים אליו לתהליך שלו.
יעל, איך את הגעת לזה? אלא הקמת בית של תקווה.
אז
עכשיו רק נאמר, נעשה פה קצת סדר. סוטריה זה מקום פרטי, נכון?
נכון. מחכים למימון של קופת החולים.
כלומר, מי שבא ומתאשפז אצלכם היום צריך לשלם מכיסו.
לצערנו, כן.
כמה זה עולה?
בסביבות ה-19,000 שקל לחודש.
19,000 שקל לחודש. כמה עולה אגב יום אשפוז במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים ממשלתי?
פחות.
1,200
שקל ליום.
1,200 שקל ליום. תכפילי ב-30. אוקיי, זה מה שעולה יום אשפוז. כלומר, אם
מעל 30,000 שקל לחודש.
אוקיי. גם אתם, יעל, אתם מקום פרטי.
כן. אנחנו מקום פרטי, העלויות הן דומות לצערנו. אנחנו כן נמצאים במסע ומתן מעל לשנה עם קופות חולים, באים, מבקרים, מביאים נכונות, ומשהו קורה שיושבים על הגדר, למרות שאנשי המקצוע משוכנעים בבריאות הנפש בקופות, משוכנעים לגמרי שיש מקום למודלים האלה. המודלים האלה, אני רואה אותם ברצף, כי אם אנחנו נתייחס אפילו למחלה כמו מחלת הסרטן, שאדם יכול לבחור איפה הוא יקבל את הטיפול, האם זה יהיה בבית חולים, האם זה יהיה בהוספיס, או אם זה יהיה בהוספיס בית, בביתו שלו. גם כאן, את הלכת ככה, שאלת דניאל לגבי המקום, מה קורה כשחולה משתולל. אז אני חייבת לציין שאחוז האלימות בקרב נפגעי הנפש הוא הרבה יותר נמוך, ואם הם כבר פוגעים, הם פוגעים בעצמם לרוב. וכמו שמתייחסים לכל מחלה, אז אותו דבר למחלת נפש, זה מצב שאחוז זמני.
לא, אני מודעת לך שאחוז האלימות בקרב מטופלי נפש הוא נמוך, וחלק גדול האלימות הזאת היא תוצר של אלימות שמופנית כלפיהם, או של אגרסיביות שמופנית כלפיהם, או של חוסר הקשבה. ולכן בעצם השאלה, האם את, בתחושה שלך, או אם אפשר לגבות את זה גם סטטיסטית, מראש המקומות שלכם יהיו יותר רגועים וגילויי האלימות שבהם יהיו פחותים, כי החיכוכים יהיו פחותים?
אז המודלים האלה קיימים בעולם. אני אישית גם במהלך השנה האחרונה למדתי את גישת הדיאלוג הפתוח באנגליה, שזו גישה שעובדת עם המשפחה בנוסף. זאת אומרת, כשהאדם שוהה במסגרת הבית, נעשית עבודה עם המשפחה שלו, כשהראייה היא שהאדם הוא חלק מהסביבה, הוא חוזר, צריך בעצם למפות את הרשת התמיכתית והחברתית שלו, לתת כוחות גם לאנשים שנמצאים סביבו בעצם, ולמצוא את מה שעובד לאותה משפחה, וצריך להבין שאין נוסחה אחת שעובדת לכולם. אם פעם כשהתחלתי את הדרך, בתחילת הדרך של עבודה סוציאלית, חשבתי שידע זה כוח, תשכחו מזה. אם אנחנו נסתכל על ידע מבחינה פילוסופית, ידע זה דבר אופנתי, זה דבר משתנה. אנחנו כל יום לומדים דברים חדשים, ואנחנו כמטפלים, אנחנו צריכים לבוא עם המון צניעות, כן, יש לנו ידע וניסיון, אבל לאנשים שמולנו, למשפחות ולמתמודדים עצמם, יש לא פחות ידע וניסיון, וצריך באמת להקשיב ולהקשיב מהלב, ולמצוא את הנתיב. אתה בעצם כמטפל איזשהו צינור שאמור לעזור לאותה משפחה למצוא את הכוחות שבה. אני למדתי טיפול משפחתי בתואר השני שלי, ועסקתי בזה 3 שנים, ואחר כך חזרתי לשיקום למעשה. ומה שהפריע לי זה התבניות האלה שמשייכים ואומרים, יש משפחה כזאת ויש משפחה כזאת, וזה פתולוגי וזה נורמלי. מי קובע את זה? לפי איזה תרבות? לפי איזה חברה? אם יש משהו שעובד לאותה משפחה ואפשר לעזור להם באמת לחזק את הכוחות, אז למה לא? למה להתייחס לזה כמשהו פתולוגי בסך הכל?
אבל זה לא הבסיס של הדוקטרינה של לא ככה הפסיכיאטריה מתנהלת הרבה שנים? וזה חלק מהבעיה שהיא מאוד מקובעת?
אז לצורך העניין, אם אנחנו נתייחס למדדים של לחץ דם, זה מדד שהוא מוחלט, אתה מודד לחץ דם, בעבר 140 נחשב לחץ דם גבוה, ארגון הבריאות העולמי הוריד את זה ל-130. כאן, כדי להבחן מחלה, אתה צריך להסתכל, ואני אגיד פה משהו בצניעות, אבל משהו אולי קצת מרחיק לכת, אתה צריך למצוא למעשה מספר מסוים של סימפטומים מתוך רשימה, שהמשך והעוצמה שלהם, דידי תתקן אותי אם אני אומרת משהו לא נכון, שמתמשך לאורך זמן, והם קיימים בעוצמה מסוימת. עכשיו, מי מדווח על זה? מדווח על זה האדם. התצפית נעשית על ידי אנשים. צריך לזכור שאנחנו בני אדם, וההתרשמות שלנו מושפעת מחוויות, מתפיסות שסברנו במהלך החיים, ובהחלט יש פה, אין פה מדע מדויק, יש פה מקום לטעויות, ולכן להסתכל על הפתולוגיה זה הסתכלות בכיוון אחד.
כשאת אומרת להסתכל על הפתולוגיה, תסבירי למאזינים, למה את מתכוונת?
הפתולוגיה, הכוונה היא הסימפטומים, להבחין בן אדם לפי סימפטומים. אני רוצה להתחבר
לדברים שדניאל... מה, לבוא ולהגיד על פי הסימפטומים יש לו...
אם היה לו 1, 2, 3, 4, 5, 6...
אז הוא סכיזופרן.
נכון, נכון. עכשיו, מה שבעצם גישת הדיאלוג הפתוח וגם המודלים שהבתים האלה עובדים, גם סוטריה, מסתכלים באמת על החוויה של האדם ולא על אותם סימפטומים. ופעמים רבות מצאו שהאדם מגיע למצב כמו שהוא הגיע, גם מחשבות שווא יכולות להתפתח מתוך ספור, מתוך תפריט שאדם בנה לעצמו כדי להרגיש טוב יותר בתוך מצב. אני תמיד אומרת שמצב של אי שפיות, אם אדם לא היה נקלע למצב הזה, הוא לא היה שורד את הכאב והטראומה, וכשאנחנו מדברים על טראומה, זה יכול להיות מטראומה כמו פגיעה מינית, זה יכול להיות כמו טראומה שאדם היה חשוף לפיגוע לצורך העניין, או עבר טראומה בצבא, וזה יכול להיות מסר שאדם קיבל כל החיים שהוא אפס, והוא לא שווה שום דבר, והוא לא מוצלח במשפחה, ואפילו ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואים, והחוויה שלו של הקיום, זה בעצם שהלידה שלו היא בסוד, ואין לו שום שייכות ושום קיום בעולם הזה, לחיות בתחושה כזאת ולהביא אותה לתוך מערכות יחסים פעם אחרי פעם, זה משהו שהוא בלתי נסבל, ואז אי השפיות הזאת היא בעצם אי של שפיות, כי אחרת הוא לא היה שורד, זה המקום הכי שפוי שהוא יכול להימצא בו.
עכשיו תגידי לי, איך זה נראה אצלכם פרקטית, מעשית? אגב, הבית הוא מעורב, שזה, אני מודה, שזה, בעיניי זה תמיד בעייתי. אני חושבת שזה באמת אחד, אבל זה, ככה נראה לי, מעורב במקומות כאלה, זה תמיד נראה לי פתח לצרות. נראה לי אנשים במצב רגיש מדי.
ימים יגידו,
כן. מחלקות מעורבות בכלל ובתי חולים פסיכיאטריים, זה מקומות שקורים בהם דברים איומים ונוראים. יכול להיות שאם המחלקות היו נראות אחרת, אז הדברים לא היו קורים, אבל זה המצב כיום. וגם שמעתי פסיכיאטר פעם אומר, כן, זה טוב שיש נשים במחלקה פסיכיאטרית, כי הן מרגיעות את המצב, הן ממתנות את הסיטואציה, אבל למה הן צריכות לסבול?
נכון. תראי, מאחר וזה בית, ויש פה 9 אנשים, ובאמת ליווי של 24 שעות ביממה, המודל הוא דומה למודל של סוטריה מבחינת ההרכב של הצוות. מצד אחד, בעקבות דרישה של אמות מידה שפרסם משרד הבריאות, אז כן, מגיע לכאן גם פסיכיאטר, אבל זה לא השירות העיקרי. יש כאן מטפלים בתרפיות שונות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, ביבליותרפיה, דרמטרפיה, טיפול בגינון שנעשה. ובנוסף, המדריכים עצמם, המלווים, רובם הם באמת אנשים עם ידע מניסיון, expert by experience, אנשים שעברו הכשרה בקורס של צרכנים נותני שירות או של עמיתים מומחים, והם מביאים את הידע ואת הרגישות הרבה שלהם ביחס ובאמת בליווי של האנשים, ואנחנו מאמינים שזה עובד, כי בסך הכל מה כולנו רוצים? להרגיש הערכה, להרגיש שייכות, להרגיש אהבה בעולם הזה, ובאים מהמקום הזה.
יעל, את חושבת שמחלקות פסיכיאטריות צריכות להיראות ככה?
תראי, מה שהן נראות, הן נראות כפי שהן נראות בגלל האומס. באמת העניין של כוח האדם שאולי לא מתאים לעומס הזה, המבנים הפיזיים שיש, כמו שדליה אמרה, 5 בחדר זה במקרה הטוב, לפעמים זה 8 ו-10. אני עבדתי במחלקות, כשעבדתי בבית חולים מזור בצפון, אז היו מחלקות של 8 ו-10 נשים בחדר.
טוב, כיוון שככה אנחנו צריכים להתקדם, למרות שזה מאוד מעניין, והיינו יכולים דוקטור ישראלי, למה אתם הולכים? מה אתם מנסים לעשות?
בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבנות מערך פסיכיאטרי מודרני.
זה בתוך בית החולים, כלומר, זה לא פרטי.
שהוא קשור לבית החולים. אנחנו בשום אופן לא נהיה לרגע בצורה פרטית, אלא רק ציבורי. וזה בא מתוך תפיסת העולם שחלק מהמטופלים שחשופים לאשפוז פסיכיאטרי סגור חווים חוויה טראומטית בדיוק כמו ששמענו פה בהתחלה, ושיש מקום לאטיטיוד אחר ולזמן מגע אחר עם המטופלים. עכשיו אני מגיע לזה מתוך שנים שהייתי במערכת בכל מיני תפקידים בכל מיני צורות, ואישית גם לא מעט מטופלים שעברו דרכים מוחזקים עם מינונים מאוד נמוכים של תרופות או אפילו לא אחרי משבר פסיכוטי ראשון, ואת הצורך הזה לבנות משהו אחר שיתחיל מהבתים האלה ואחר כך אולי יהפוך בעצם לחלופה שצריך להתייחס אליה ברצינות ברמה של איך לשנות את הרכב בתי החולים אולי העתידי.
כלומר, אתה אומר, זה משהו עם הסתכלות לטווח ארוך, שאתה אומר, אנחנו צריכים לשנות את איך שאנחנו מסתכלים על בית חולים פסיכיאטרי, כי המודל הנוכחי, משהו בו לא עובד טוב.
נכון. אני חושב שמה שההיסטורית קרה, זה הדגם הוא תמיד, הדגם עבודה הוא ביו-פסיכו-סוציאלי רפואי. עכשיו, החלק של הביו עשה מהפכה בשנות ה-60, ובלי שום ספק הוציא לא מעט מטופלים מתוך מעגלי האשפוז. אבל זה גם סיימה את עיניהם של המטפלים והפך את הכל למשהו שהוא בעיקרו ביולוגי. ואת זה צריך לשנות. אז יש את החוק לשיקום לחולי נפש, לפגועי נפש משנת 2000, שהוא התחלה של המגמה של ההסתה הזאת, וגם אז נסגרו לא מעט מיטות כרוניות, ויש היום מגמה כזאת, אבל האשפוזים נשארו, התפיסה הביולוגית היא השלטת, ושצריך לעשות חושבים, כי יש מודלים בעולם, ויש גם מחקרים שתומכים בכך, כמו מחקר נאביגייט, יש את הדגם שהיא ציינה, יעל, ה-Open Dialogue Approach, שמראה שאחרי 5 שנים, הרבה פחות שימוש בתרופות, והרבה יותר חזרה לתפקוד אחרי משבר פסיכוטי ראשון.
זה היה
ראשון.
מחקר של 5 שנים, מחקר
אורך. עיקר העבודה עם מטופלים הם בשלבים הראשונים של הבעיה, ואז אתה באמת יכול להסיט אדם ממקום למקום, אני יודע את זה על בשרי מטופלים. אתה פשוט יכול להסיט אדם מכיוון X וכיוון Y.
אם בהתחלה, אם בהתחלה,
רגע,
דוקטור ישראלי, אתה אומר בעצם, אם בהתחלה מטפלים בו כמו שצריך, ולא נצרבת בו הטראומה, כי מה שאנחנו שומעים פעם אחר פעם, שהאשפוז הראשון במחלקה פסיכיאטרית הוא טראומה, והטראומה הזאת חוזרת על עצמה. בעצם האשפוז הוא הטראומה.
האשפוז עצמו הוא טראומה, לפעמים תנאי האשפוז היא טראומה, לא עבור כולם, עבור חלק מהאנשים, ועבור החלק הזה, בוודאי שזה עולם ומלואו. זה עולמם.
דליה?
ואני חושב, עוד מעבר לזה שלפעמים, גם לאלה שעברו דברים מהסוג הזה, גם הם יכולים ליהנות בהחלט מאפשרות של טיפול אחרת, ואולי גם למצוא את דרכם אחרת, גם כאלה פגשתי בחיי.
דליה?
אז לכן הדבר הזה של בתים מאזנים שאנחנו חברנו לכתוב את האמות מידה.
אוקיי, פשוט אנחנו צריכים להתחיל לסיים, אז אני רוצה לאפשר לדליה להתייחס ככה לכל מה ששמענו מכולכם. כן, דליה?
כן. אני רק רוצה, אם תוכלי לתת לי, זה 2-3 דקות רצוף. כי את יודעת, תמיד מביאים אותי על הכובע של המתמודדת,
לא, לא,
אבל
אנחנו,
אני גם אקטיביסטית.
מבחינתי את על הכובע של האקטיביסטית יותר מהכל
יופי,
פה,
יופי.
כי את זאת שפועלת במשך שנים שזה ישתנה. עצם העובדה שאנחנו מדברים כאן היום על הנושא הזה, זה בזכותך.
תודה, תודה. אז מה שאני רוצה ככה לסכם כמה עניינים, אני אנסה לעשות את זה בקיצור. תארי לעצמך מצב שחס וחלילה מישהו לוקה בליבו, והוא מאושפז במחלקה שבה הוא צריך להתאמץ ולהזיע ולעשות עבודות שמחביטות עוד יותר על הלב. או שהוא סובל מנגיד קשיי נשימה, והוא מעבירים אותו לגובה של 5,000 מטר, שגם אנשים בריאים לא יכולים לנשום שם. זה מה שקורה כשלוקחים בן אדם במצב פסיכוטי, ותכף אני אגיד משהו על העניין הזה של המצב פסיכוטי, שכל כך מפחיד אנשים כשהם שומעים את זה. הוא מגיע מפוחד, הוא מגיע חרד, הוזה, מדוקה, צמא לרוך ולהכלה, ומה הוא מקבל? אני לא אפרט, כי זה כבר אמרתי בהתחלה מה הוא מקבל. אני אגיד מה הוא לא מקבל. הוא לא מקבל אינטראקציה משמעותית מיטיבה. עכשיו, גם יש הרבה מטופלים, 40-50 במחלקה, יש מעט מדי צוות שקורס. אני לא מתכחשת לזה, תחת כל הבקשות והצרכים. אז אין הקשבה בתנאים האלה, ואז התקשורת נעשית כוחנית, והתוצאה היא מתחים וכעסים ותגובות אלימות, מילוליות ופיזיות, מצד כל המעורבים. אז יש בעיה חמורה נוספת שאף אחד לא מזכיר. יש את העניין הזה של רפואה משפטית. עבריינים מובאים כל הזמן להסתכלות, והם לא מקבלים תרופות. הם במלוא כוחם השכלי והנפשי, ו-85% מהם יוצאים נמצאים שפויים. אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת על זה, כי הם באמת גם קבוצה חלשה ושלא שפר עליה מזלה. אני רוצה לצטט את פרופסור קפלן, זאב קפלן, שהוא מנהל מרכז בריאות הנפש בבאר שבע. והוא אמר, לתהליך ההסתכלות השפעה דרמטית, נמצאים עבריינים כבדים, חלקם מאוד מניפולטיביים, אישיות אסוציאלית, מנצלים חולים חסרי ישע לצורכיהם באיומים,
מדובר בחולים שהוא מדבר עכשיו על החולים עצמם, הם חסרי יכולת שיפוט ובמצבים של חרדה ותחושת רדיפה, ולכן ההסתכלות מביאה איתה למחלקות אינטראקציה מאוד מאיימת וקשה.
זה בעצם מה שאת אומרת. וגם,
אז במצב כזה אני צריכה להיות במצב, כשאני במצב פסיכוטי אני צריכה להיות באווירה כזאת.
את מדברת על הצורך, את לא הראשונה שמדברת על זה, הצורך בהפרדה בין אלה שבאים לשם בצווי משפט לבין חולים שמגיעים לשם כי הם חולים.
דרך אגב, זה אחת ההמלצות של הוועדה לצמצום ההגבלה והקשירות שהייתה, זה אחת ההמלצות הבולטות. עכשיו, לסיכום אני רק אגיד דבר אחרון. ביום חמישי התכבדתי בהשתתפות בקבלת פנים לרוברט וויטקר, שעכשיו הוא מבקר בארץ, והוא אקטיביסט שיש לו ביקורת מאוד קשה על הפסיכיאטריה. עכשיו, היה שם פרופסור, להפתעתי, נוכח באירוע פרטי, בבית פרטי, באירוע די אינטימי, פרופסור חיים בלמקר, שהוא ראש האיגוד הפסיכיאטרי, והוא נשמע מאוד אוהד ומפויס. אז מצד אחד, אני ממש מקווה שיש כאן רוחות אמיתיות של שינוי. מצד שני, כן, מצד שני, וזה המשפט האחרון, דוקטור טל ברגמן לוי, שהיא ראש שירותי בריאות הנפש, היא ככה, מהחוויה שלי, היא זן די נדיר. זאת אומרת, את יודעת שכל ראשי השירות לדורותיהם הם מנהלי בריאות, מנהלי בתי חולים לשעבר או לעתיד. עכשיו, היא באמת באה, נראה לי, לשנות. היא באמת באה בניסיון לשנות. אבל מה יהיה אחרי כשיגיע שוב תואם הדגם הטיפוסי הזה, שאולי היה רק חריג אחד, שזה דוקטור מוטי מרק שניסה לסגור את הברבנל, אבל חוץ מזה הם שומרים על האינטרסים של פורום מנהלי בתי החולים, שהפורום הזה הוא הגוף שנותן את הטון בבריאות הנפש. שאף אחד לא יחשוב, ויפנה כל הזמן ליצמן, ליצמן, ליצמן. הוא פסיבי בעניין הזה, הוא משאיר להם את הזירה.
ורק כדי אולי לסגור את הסיפור הזה שלך, אני אספר לכם שתוך כדי אני מתכתבת עם עורכת הדין אדמית רוזנצווייט, שמלווה כמה וכמה מהמבודדים בבית החולים שער מנשה. והיא מספרת לנו שרק הבוקר, רק הבוקר, כשהגיעה לשער מנשה, היא נכנסה לוועדה לטיפול בנועם, לדיון על נועם. הקיפו אותה 4-5 מאבטחים. הכניסו אותה לוועדה רק כשהדיון הסתיים ונתנו לה לטעון בקצרה. כשיצאה, היא רצתה להגיע למחלקה של נועם, הגיעה מאבטח ודרש ממנה לצאת. ביציאה חיכו לה שוטרים שדרשו ממנה תעודה מזהה.
אז תגידי, מי חולה? אנחנו המאבטח
אוסר עליה להיכנס לוועדה, גם כשיושב ראש הוועדה אמר לו שהיא מייצגת את נועם, שנמצא שם בוועדה, המאבטח נצמד אליה, טען שהיא מבקרת, ולכן היא חייבת לצאת מהמחלקה.
סימפטומטי.
וביקשנו כמובן תגובה לעניין הזה מבית החולים שער מנשה, כבר לפני שעה וחצי, כשהפרטים על הסיפור הזה הגיעו אלינו, ואנחנו נביא אותה ברגע שהיא תגיע. וזה לא הפעם הראשונה.
רציתי רק לומר עוד משהו אחד. ההזנחה של בתי החולים הפסיכיאטריים היא נמשכה שנים רבות. והמציאות הזאת של מה שדליה תיארה, של מטופלים בהסתכלות בתוך מחלקה סגורה, הוא רק הלך ותפס נפח יותר גדול בשנים האחרונות. עכשיו, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבנות משהו שהוא אחר, שהיה צריך לעשות מאז ומתמיד. היום אנחנו מבינים שצריך לעשות את זה. טל ברגמן תומכת בזה, ואנחנו בעצם הולכים לעשות את זה כל אחד בדרכו, כאשר אנחנו עושים את זה בצורה ציבורית לגמרי. ואני חושב שצריך להתחיל מזה, לשמור עלינו ולראות איך עוד אנשים יצטרפו לדבר.
אנחנו נמשיך ונלווה את היזמות האלה וגם יזמות אחרות שאני די משוכנעת שיצמחו, כי זה נדרש, זה נדרש, זה לא יכול להימשך כמו שזה נראה כרגע. נגיד תודה לארבעתכם, יעל עדן ברוך, דניאל לואיס, דליה ורצברג רופא ודוקטור דידי ישראלי, תודה רבה לארבעתכם.